עליי, אני לא יכולה לראות אותה חיה. זה נקרא, יותר טוב, זה נקרא שאני לא מציירת אותה. אני לא צריכה רק לצייר, אני צריכה רק לצייר אותה באופן ברור, שתהיה לי בהירות מה זאת המידה הזאת, איך היא נראית כשהיא אצלי, איך היא מתבטאת במצבים מסוימים, איך היא יכולה להתבטא אחרת, איזה סכנה יש למצרניות, עם מה היא יכולה להתמצר, אוקיי? היא יכולה להתמצר הכוונה עם איזה מידה רעה היא יכולה לבוא איתה ביחד. אני רוצה שוב לקרוא את המשפט הזה בפעם השלישית, אבל הוא חשוב. הבית, כלומר הנושא שלנו, הפרדת המידות ונסירתן. באור הדבר, ההשקפה השטחית על המידות הטובות היא גם כן התחלה טובה, והמביאה לשלמות ממשיכת יופיין והדרה. אבל יש מידות שהן מצרניות מטבען, וכשרוצה האדם לצייר בו איזו מידה שלא באופן ברור, תימשך ממילה אחריה הסמוכה לה, אף על פי שאינה הגונה ואינה דרושה לחפצו. וצריך האדם להעמיק לדעת, להפריד בכוח החוכמה והבינה. את ההפרדה לא עושים בדמיון, את ההפרדה עושים בשכל, את הציור עושים בדמיון. וצריך האדם להפריד לדעת בכוח החוכמה והבינה, שעולות למעלה מטבען של המידות, ומכניסות את המידות בחדריהן. מה זה מכניסות את המידות בחדריהן? תנו לי משפט אחר, במקום מכניסות את המידות בחדריהן. כתוב. בדיוק, לסדר את המקום במקום הנכון להן, ומציירות אותן כראוי ומפרידות הראוי להפריד. הרבה פעמים אנשים כזה שהם לומדים דברים עמוקים, אז הם לא, נראה להם שלהגדיר ולחלק ולהסביר זה הקטנה. כאילו, יש פה איזשהו רעיון גדול שאני לא רוצה לגעת בו, את לא רוצה לגעת בו, את לא מבינה אותו, את לא יכולה להשתמש בו. אוקיי, זוכרת את המשפט בתחילת הפסקה, שיהיו מוכנות לרשותו בכל עת. אם תלמדי משהו והוא יהיה כזה מלמעלה, והוא יהיה נורא עמוק ונורא מעופל, אז גם אין לך מה לעשות איתו. להיזהר מהדברים המדי מדי מעובררים וארטילאים, שאת לא יכולה להשתמש בהם כדי להתקדם. זאת אומרת, להשתמש בהם זה לא משהו טכני, זה עבודת המידות, איך תתקדמי. אם הכל יראה כזה מקשה אחת לא ברורה. אז לכן צריכה להפריד בכוח החוכמה והבינה, להבין. ומציירות אותן כראוי ומפרדות הראוי להפריד כל מידה ממידה שהיא מצרנית מטבעה. לקחת כל מידה בפני עצמה שלא תעלה ערבונה עימה, וזהו כן הנסירה שזכר הארי. נסירה שאנחנו צריכים לנסר את המידות הטובות מהמצרניות להן. ויכול להיות שראיתם את זה על אנשים. ראיתם פתאום מישהו שנהיה יותר רציני, אז הוא נהיה פחות שמח, או כל מיני דברים. כן, למשל, להעמיק בעבודת השם, זה גם להעמיק בשמחה ולהגדיל את השמחה, אבל בצורה חיצונית זה יכול להראות הפוך. כאילו שפתאום בן אדם נהיה כבד כזה ולא שמח, צריך להיזהר מזה. עכשיו עוד פעם, אם זה שיטת הרמב״ם, את הולכת לקצה כדי להגיע לדרך האמצע, בסדר, אבל אם זה באופן לא מודע, חבל. שאלות? אז למה זה קורה? שואל הרב, למה זה קורה שיקרה לי שאני עובדת על מידה אחת ומתמצרת למידה רעה? עניין המיצרים שבין המידות ותשטוש כבוליהן ומכמה סיבות. פעמים המידה סמוכה לחברתה מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. מה זאת אומרת? פעמים המידה סמוכה לחברתה, המידה שציוריהם השטחיים שווים. מי רוצה להסביר? למה זה נראה כאילו זה הולך ביחד? נכון, כי באופן החיצוני זה נראה דומה. ואנחנו בני אדם, הרבה פעמים אנחנו מושפעים מאיך שדברים נראים. ואני יכולה להסיק על השורש מהביטוי החיצוני, וזה פספוס. כלומר, אדם עם חוסר ביטחון או אדם עם ענווה, במבט חיצוני אולי יראו דומה, שניהם יהיו שקטים נגיד, שניהם לא יקפצו בראש, אבל זה שני עולמות. בן אדם עם ענווה זה לא בן אדם שלא יודע מה כוחותיו, זה לא בן אדם שלא סומך על יכולותיו ושלא מוציא אותם לפועל. זה שרק הוא לא מוציא את האגו בצורה, לא מבטא את האגו, או בשפה של הרבנית חנה. הזכרנו אותה כמה פעמים, מה זה ענווה? זה מאין ולאן. זה לדעת מי נתן לי את הכוחות ולאיזה שליחות הם נועדו. זה לא להגיד שאין לי כוחות, אבל אולי בצורה חיצונית, בן אדם שיראה אותי, יראה שאני לא מוציאה את הכוחות שלי בצורה דרמטית, וגם בן אדם עם חוסר ביטחון יכול לראות ככה. אז המבט החיצוני נראה דומה, ולכן הרבה פעמים בנפש התפיסה שלי תהיה בלי מודעות של להיות אנבטן, זה קצת להיות כזה מלך כזה חסר ביטחון. אוקיי? זה דוגמה. אז עניין המצרים שבין עמידות ותשטוש גבולנו מכמה סיבות. פעמים, זו סיבה ראשונה, עמידה סמוכה לחברתה מצד שציוריהם השטחיים שווים הם. וכל מידה אי אפשר שיקנה אדם אותה, כי אם כשיציירנה ציור חזק, עוד פעם, ציור בהיר, ציור ברור, וכשלא ישלים את הציור המידה המבוקשת בבירור גמור, יצא יותר מהמידה המבוקשת או פחות, כאילו יצא איזה משהו מעורפל. מהדומות לה בציורן השטחין רק לפום ריאטה. לפום ריאטה זה על פנה. כשאת מסתכלת בצורה שטחית, מסתכלת, זה נראה ככה, אוקיי, אז זאת המידה. מבחינה מילולית, לפום ריאטה, ריאטה זה לרוץ. לפום ריאטה זה לפי הריצה. מבחינה משמעותית זה על פנה. כאילו כשאת מריצה את הדברים ורואה אותם מבחוץ. וצריך לזה חקירה פרטית על כל המידות וענייניהן, איך הן מתמצרות אלו באלו ועל ידי מה הן מתמצרות, כדי לדעת אפשרות הפרדתן. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם. יש עקרונות. יש עקרונות למשל, איזה מידות יכולות להתמצר? העיקרון הוא, למשל, שהן נראות באופן חיצוני דומי. אבל למרות שיש עקרונות, זה יכול להיות משתנה בין אדם לאדם. כלומר, יש בן אדם שיעבוד על ענווה והמידה המצרנית הלא טובה שהוא יקבל היא חוסר ביטחון, כמו בדוגמה שנתנו, אבל יש בן אדם שיעבוד על ענווה והמידה הלא טובה שהוא יקבל זה עצבות. כי גם עצבות יש בו משהו מתכנס כזה. כלומר, זה נורא נורא משתנה. כמובן שהאידיאל שלנו זה לעבוד על מידה ולקבל איתה דווקא שמחה. ענווה צריכה לבוא עם שמחה, לא עם עצבות. ואם אנחנו עובדות באמת. כלומר, אנשים הנבטנים אמורים להיות אנשים שמחים, אנשים עם אנרגיה, אנשים שיש להם חיים של שליחות לעבודת השם, לא כאלה נבטים שקמים והם לא יודעים שום מה הם קמים. הפוך! אבל בצורה חיצונית, אם אני לא עובדת נכון, אני יכולה לקבל עצבות למשל. כלומר, איזה מידה תתמצר עם איזו, זה מאוד מאוד משתנה בין בני אדם. שאלות?
למה זה חייב להיות
ככה? כי עבודת המידות היא עבודה מאוד מאוד משמעותית. ואם אנחנו לא, וכמו כל דבר משמעותי, אם אתה לא לומד אותו ועושה אותו כמו שצריך, אז אתה עושה אותו בערך. וכשעושים דברים בערך, מקבלים בערך. אז מה לעשות? באמת יש מידות טובות שבאופן חיצוני דומות למידות רעות. בן אדם מחושב, אוקיי? בן אדם שיש לו שיקול דעת. יכול להראות בן אדם מה? תגידו לי אתם. בן אדם שעובד על לא לעבוד מהבטן. הוא רוצה להראות לו שיקול דעת. איזה מידה הוא יכול לקבל בעסקת חבילה? מה זה? קיבעון. מה עוד? מה זה?
אפתיות לסביבה.
מצוין. הוא יכול אולי להתנתק קצת מהחיבור הרגשי שלו. נכון, יכול להיראות מתנשא. איזה עצבים זה שאת שיא הכועסת ושיא עצבים משהו מהחתר רגעי. נכון? יכול להיראות כזה גם מתנשא. אבל שיקול דעת זה דבר נורא חשוב שבן אדם יעבוד עליו ולא יעבוד מהבטן. אז אם הוא לא יעבוד בצורה נכונה, באמת באופן חיצוני, זה דומה לעוד דברים שהם לא טובים. כן? זה חלק מהמציאות, ואתה דיברנו על לא היית, כשדיברנו על זה של כל כוח, אם הוא כוח, אז אפשר לבטא אותו לטוב, אפשר לבטא אותו לרע. אם אין לו כוח, אז אפשר לעשות את זה כלום. עוד שאלות?
אחרי שמפרידים, זה עדיין נראה אותו דבר מבחינה חיצונית?
זה יכול להיות דומה. יכול להיות שמישהו יראה אותך, הוא לא ידע עלייך אם יש לך ענווה או חוסר ביטחון, אבל זה לא משנה. אם את הפרדת ועשית עבודה טובה, אז יש לך ענווה, לא חוסר ביטחון. ואם יש לך ענווה, זה כבר פחות מעניין אותך מה רואה. נכון, בשביל זה אנחנו עובדות פה. כי אנחנו לא רוצה ללמוד על המידה איך שהיא נראית על אחרים, אלא איך שהיא באמת. נכון? זה נכון. כמו בדוגמה שנתתי לכם. כן, עם הצניעות. אם בשבילך צניעות זה מישהי שלבושה מכוער, למה שתוציא לעבוד על צניעות? בשביל זה את צריכה לראות מה העקרונות של צניעות ואיך זה יתבטא אצלך, בטעם שלך. ואז אצלך זה לא יהיה מכוער. אסור לנו להסיק על מידה מהביטוי החיצוני שלו. ממה אנחנו צריכים ללמוד על מידה? כן, יש לך שאלה? לא, בכלל לא, בכלל לא. לא, בכלל לא, השאלה שלך מצוינת. זה נכון שבמוסר אביך זה נראה שזה ככה, ולכן בהקדמה, בשיעור הראשון אני אומרת, שיש לנו שתי שיטות עבודה. שיטת ספר החינוך היא מוכרת, למדתם אותה בתיכון. וזאת עבודה דרך הרגליים. העבודה שהרב מציע פה היא באמת מבפנים, אבל אני בונה על זה שתעשו את שני. אוקיי? שאי אפשר עבודה רק מבפנים. כלומר, עוד 20 שנה אני אצליח להזיז משהו. אוקיי? היתרון של השיטה דרך הרגליים שהיא מהירה, החיסרון שלה זה שהיא לא מקבעת בנפש מספיק. דרך הרגליים זה שאני רוצה לעבוד על חסד, אני לא מתפלספת עם עצמי מה זה חסד, אני פשוט הולכת ועושה משהו טוב. זה נורא חשוב, זה נורא חשוב לעשות את שניהם ביחד. אני עובדת על כעס, אני לא רק עובדת על מה שורשי הכעס ומה גורם לי לכעס, ועל זה שכעס אצלי נובע מאכפתיות שזה נכון ומקסים. בינתיים, כשאני מתעצבנת, אני לומדת לעשות, לתת לעצמי כלים ולנשום נשימה עמוקה ולספור עד 10 או ללכת לקפוץ בטרמפולינה כדי לא להוציא בינתיים את הכעס. זה עבודה דרך הרגליים. שתי העבודות חייבות להיות יחד. כן, בעצם הרב, למה הרב כותב את הספר? בעצם זה הרמח"ל. למה לא מספיקה שיטת ספר החינוך? כי אנחנו בדור שרוצה להבין ורוצה לקנות את הדברים מבפנים. ולכן, זאת השיטה של מוסר אביך. אבל את צודקת שאם יש לנו רק מוסר אביך, זה כאילו אני עכשיו במגדל השן חושבת. חייב, 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 את שני הדברים ביחד. עוד? טוב, אז אנחנו מתקדמים. אז אמר לנו הרב שמה מתמצר עם מה זה משתנה בין בני אדם. זה משהו אישי. אך הלימוד הזה יכול להיות מתחלף בכל אדם, שיש נפשות שסדרי המצרים במידותיהם מחולפים מבנפשות אחרות. וזה ראוי להימצא מצד חילוף הדעות והציורים המתחלפים באיש ומשנה. וברור, בני אדם שונים, הם יציירו ציורים שונים. ומכל מקום נראה שיש למצוא כללים קרובים, באופן שיהיה יותר קל לכל אחד לברר דרכי המצרים ולדון על הפרט הלכת בדרך טובים. גם כל אחד ימצא הרבה עניינים קרובים לו ולבני גילו, וגם הרבה דברים ראוי שיהיה בהם שורש כללי. במילים אחרות הוא אומר, מצד אחד המידות מתמצרות אחת בשנייה, זה נורא משתנה בין איש ואיש, זה משהו סובייקטיבי. מצד שני, יש כמה כללים שאנחנו רואים אותם שהם הולכים וחוזרים. ועכשיו אני הולך לברר את הכללים, ברור? כלומר, אם את רוצה לשאול את עצמך מה הסכנה שלי, אז הוא מצביע לך על כמה כללים חשובים. מכלל מידות הנפש המחויבות אל השלמות היא גם כן מידת הגבורה. מה זו מידת הגבורה? על זה אנחנו הולכות לדבר עכשיו, ותכף נראה למה. בסדר? זה מאוד מאוד דרך אגב מתחבר למה שדיברנו עליו בשבת, על ההתמדה, זוכרות את הלב של הפעימה ועוד פעימה, או המעיין של הטיפה ועוד טיפה? זה בדיוק מידת הגבורה בשפה של הרב קוק. היא מידת הגבורה שהיא גבורת הנפש, שאי אפשר כלל שיהיה מבלעדה שלם באמת בדעה ויראת השם, ומכל שכן כשאי אפשר מבלעדה לבוא להשגות נכבדות. הוא אומר לנו שמידת הגבורה אי אפשר בלעדיה, אבל מה הוא עוד לא אמר לנו? לא אמר לנו מה זה. אז למה הוא עושה את זה? אז קודם כל הרב יש לו שיטה דידקטית מצוינת. הוא קודם כל מעורר אצלנו את המוטיבציה, ורק אחר כך הוא מסביר. אוקיי? אם את שומעת הסבר, יכול לעניין, לא יכול לא לעניין. אבל אם את שומעת, הוא נותן לך קודם מוטיבציה, למה שווה לך לקרוא את ההסבר? אז למה שווה לך לקרוא את ההסבר? כי אדם לא יכול להיות שלם בלעדיה באמת בדעת ויראת השם. ואי אפשר לבוא בלעדיה להשגות נכבדות. זו מסיבה מספיק טובה להבין מה זה גבורה? מה אתם אומרות? מספיק. אז מה זו מידת הגבורה? ומכלל מידת הגבורה, מי שיש לה עיפרון, תעשה עיפרון. מי שרוצה להעתיק את המשפט, אבל אם הייתי שמה מרקר, זה על המשפט הזה. ומכלל מידת הגבורה, שכל דבר שכבר הסכים בנפשו, שצריך להשתדל בו מצד חובת שלמותו, תהיה ההסכמה חזקה עצמו. ולא יקוץ בכל פרטי הערבים. וגבורת הנפש לדריכהו שעשה בחשק טהור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה גם ביותם בדרך רחוקה. עוד פעם, מה זה מידת הגבורה? כל דבר שכבר הסכים בנפשו שצריך להשתדל, תהיה הסכמה חזקה אצלו. במילים אחרות, מידת גבורה לא קשורה לשלב ההחלטה מה אני עושה, על מה אני צריכה לעבוד. מה קשור, איזה כוח בנפש קשור לשלב הזה? הכוח השכלי והכוח הרצון. זה פרקים א' וב', פרק א' היה כוח השכל, פרק ב' היה רצון. שניהם קשורים לעובדה של על מה אני רוצה לעבוד עכשיו, מה היעד הבא שלי. גבורה לא קשורה לשלב הזה, גבורה קשורה לשלב השני. אם זה מה שאני רוצה, איך זה חזק אצלי, איך אני מתקדמת עם זה. דוגמה, נגיד שאת רוצה לעבוד על כיבוד הורים, ואז את אומרת לעצמך, אוקיי, אני רוצה לעבוד על כיבוד הורים, ואז את שואלת את עצמך, מ-1 עד 10, כמה אני רוצה לעבוד על כיבוד הורים? ואז את עונה, 6.5. מה הסיכוי שתעבדי על זה? מה הסיכוי שתעבדי על זה? כלומר, יש משהו בנפש שמתנגד לעבודה הזאת. כן, זה יכול להיות מכל מיני סיבות. או כי זה כבד לך עכשיו, או כי ההורים משתלטים ואת רוצה לעבוד על עצמאות, או כי לא יודעת מה, אוקיי? אבל משהו שאני רק מבינה בשכל שאני רוצה אותו, אבל הנפש שלי לא הסכימה עם זה, שם אנחנו תקועות. אוקיי? הוא תכף מסביר עוד נקודה, ואז אנחנו נחזור למה שאמרנו עכשיו. ולא יקוץ בכל פרטי הרבים, הוא גבורת נפשת הדריכר שיעשה בחשק צעור את המעשים הגורמים לבצע תכלית נאה גם ביותה בדרך רחוקה. כי בלא מידת הגבורה, מה חסר לנו כשאין לנו גבורה? אנחנו חושבות מחשבות טובות, אנחנו רוצות דברים טובים. כמה פעמים אמרתי בחודש אלול השנה אני ככה, ואין לזה שום קשר למציאות? כמה פעמים הצבתי יעדים, והם לא קשורים למציאות? כי בלא מידת הגבורה, אמנם באותה שעה שתתיישב בנפש מהירת השם וחיוב זהירות המצוות, תתלהב רוחו לשקוד בתורה, לדעת כבוד יוצרו ואופן עשיית הטוב בינה, אבל כאשר יימשך בעומק הפלפולים ומרחבי הקודש של ההתפשטות וההסתעפות, כבר אזלה הלכה לאותה התלהבות שבאה ממקור הציור הראשון. וצריך שמידת הגבורה תשלוט בנפש, עוד משפט עם מרקר, שכל מה שהחליטה להתעסק בו, בטוב לה תיחס בו ולא תרפאו. כבר החלטת שאת עושה את זה. אנחנו לא בשלב ההחלטה. כבר החלטת? פה המרקר. זהו, תאחזי בזה. ותגדל בה השמחה התמידית, המלאה מנוחה, של קביעות בעוז העלייה ואינה משתנית בכל עמקי מצולותה ונבחי זרמה. כאן הרב מדבר על לימוד תורה. נגיד בן אדם בא ומחליט ונכנס לשיעור שמדבר על חשיבות לימוד תורה, ובלי התורה העולם היה חוזר לתוהו ובוהו, ובלי התורה מה המשמעות של עם ישראל, ובלי התורה מה המשמעות של העולם. והוא לומד ולומד ולומד ומקבל מוטיבציה חזקה. כלומר, אין לנו בעיה של רצון, נכון? יש כאן הבנה של לימוד תורה זה חשוב, יש כאן גם רצון, וואו, בלי התורה מה העולם שווה. ואז הוא מגיע לספר, ואז רגע, מה הבעיה אומר? מה רבה אומר? מה זה אומר? מה התוספות אומר? מה רש"י אומר על זה? מה? הוא עזבו אותי. כלומר, המון 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 טעמים, הבעיה שלנו זה לא בשכל, ואפילו לא ברצון. זה בתכלס. נכון? כל אחת תחשוב רגע, כמובן לא תצטרכו להגיד את זה, אבל כל אחת אני רוצה שתחשוב על משהו שאתה רוצה לעבוד עליו. משהו משמעותי שאתה רוצה לעבוד עליו.
אני רואה, אם יש בעיה בתכלס,
לא תמיד. זה החידוש פה. אומנם אנחנו יודעים שאין דבר העומד לפני הרצון, יש כאן. אנחנו נראה מה, זה הדמיון. בסדר? אני כבר מגלה את הסוד, זה הדמיון.
מה זה?
מה זה?
מה
אנחנו
לא רואות
עכשיו? רק התחלנו. בסדר? אבל אני חוזרת רגע למשימה. אז לא תתחמקו. כל אחת תחשוב על משהו שהיא רוצה לעבוד עליו. מי שיש את הצביעה, רק שנדע אם אפשר לעבור לשלב הבא. אוקיי. למי הבעיה בזה ש... כי אם אתם רוצות לעבוד עליו, סימן שעוד לא... אתם עוד לא שם, נכון? למי הבעיה בזה שהיא עוד לא שם, זה שהיא לא מבינה מה נכון לעשות. איך ידעתי? אין פה אחרי תודה. נכון? אין לנו בעיה בעיה. איפה הבעיה שלנו? בתכלס, במציאות. נכון? אנחנו יודעות בדרך כלל יפה מאוד מה לעשות. ומה נכון. כלומר, לפעמים אנחנו עובדות על עצמנו שאנחנו לא יודעות ואנחנו יודעות. אנחנו יודעות. אבל תכלס, וואו, להיות שם, כמה זה קשה. אני רוצה לעבוד על לשון הרע. אני מאוד רוצה, נורא חשוב. אני יכולה לתת הרצאה, כמה חשוב הלשון. והאדם הוא נפש חיה ורוח ממלא לה וזה מה שעושה את הלשון. אני יכולה לתת הרצאות. אבל אז אני באה, ועם חברה, ועומדת קצה הלשון, וזה סיפור אחר. זה לא הבנה וזה לא רצון. אוקיי, מובן? מובן, אז עכשיו מובן למה שווה לעבוד על מידת הגבורה? גבורה קשורה להסכמה חזקה. אולי המילה שקרובה לרצון שאנחנו משתמשים בה ביום זה לא רצון, זה כוח רצון. אוקיי? זה כוח רצון, זה התמדה, זה עליות שם בפועל. מה יעזור לי להיות שם בפועל? אם כבר יש לי הבנה ויש לי רצון, אז מה חסר לי? מה חסר לי? כל אחת תחשוב על עצמה, על אותו דבר שהיא רוצה והיא עוד לא השיגה. ותשאל את זה, מה היא צריכה בשביל להצליח? מה אתה לא אומר? למי יש רעיון? מה צריך בשביל להצליח? אם יש כבר רצון, אתם רוצות, אתם גם מבינות, אף אחד כבר לא אמר שהיא לא מבינה מה היא צריכה לעשות. אז מה חסר? יש פה למישהי רעיון? אז בואו נראה מה הרעיון שלך. אם אין לנו רעיון. טוב, אז אני חוזרת רק על המשפט השני של המרקר. וצריך שמידת הגבורה תשלוט בנפש. שכל מה שהחליטה להתעסק בו בטוב לה, תאחז ולא תרפאו. ותגדל בה השמחה התמידית המלאה מנוחה. של קביעות בעוז העלייה, ואינה משתנית בכל עומקי מצולותיו ונבחי זרמה. שימו לב, הוא מכניס פה גבורה ושמחה. מצד אחד, יש פה גבורה, זה משהו שאני צריכה להתגבר עליו. אז איך זה בא עם שמחה? בדרך כלל, משהו שאני צריכה להתגבר עליו זה לא דבר כל כך משמח. זה התמודדות, זה לא שמחה. אז מה קשורה פה שמחה? יש לנו שני סוגי עבודה. סוג אחד עבודה, זה עבודה שהיא כל הזמן של התגברות. התגברות, התגברות. בדוגמה של לשון הרע, אני רוצה לעבוד על לשון הרע, קשה לי, אבל כל פעם שאני עולה לי המשפט, אני רואה שאני קרובה ללשון הרע, אני מצליחה להסיט את השיחה לנושא אחר. בדיוק כשאני עומדת להגיד לשון הרע, אני הולכת להכין קוסטי. מצאתי לעצמי כל מיני דרכים לא להגיד לשון הרע. אני כל הזמן עם אנרגיה, אז איזה שמחה יש פה? אז יש פה שמחה של הצלחה, זה דבר אחד. ודבר שני, שיש עוד שיטה לעבודה. שהשיטה הזאת היא לא כל הזמן רק התמודדות, זה סוויץ' בראש. זה סוויץ' בראש. שפתאום אני אומרת את זה, שבא לי להגיד לשון הרע, ומה יצא לך מהלשון הרע הזה? כאילו, ומה יצא? איזה מין בן אדם פיק שתגידי? פתאום את נגעלת מהלשון הרע ועושה סוויץ' בראש ולא בא לך להגיד אותו בכלל. את במקום אחר בנפש. את במקום אחר בנפש. את לא כל הזמן רק בהתגברות, וצריך את שתי העבודות האלה. תמיד אני אתן את הדוגמה של דיאטה, כי זה תמיד אצל בנות ותמיד זה פשוט להבנה. את יכולה לעשות דיאטה וכל היום להתבאס שאת תקועה עם מלפפון. אפשר, ואפשר, ויש כאלה שמצליחות לרדת הרבה במשקל, וכל היום זה בהתגברות. איך אמר נגיסי? ירדתי הרבה במשקל, אבל נהייתי בן אדם עצוב. למה עצוב? הצלחת! אם הצלחת, למה עצוב? אז מה אומר לי? כי אני לא נהנה מהאוכל. אז אפשר כל היום רק להתבאס שאתה תקוע עם איזה סלט. ואפשר לעשות סוויץ' בראש. איך אפשר לעשות דיאטה? עם אוכל שאת אוהבת. עם משהו כיף. ולא רק כל היום לחשוב על מה לא תאכלי. זה שזה אחד הדברים המבאסים. כל היום להגיד מה לא, מה לא, מה לא, מה לא. אני לא אוכל שוקולד, אני לא אוכל זה, אני לא אוכל זה. תגידי מה כן. תעשי סוויץ' בראש. פתאום תעשי את זה בכיף. זה יכול להיות גם בספורט. בשביל איך ספורט זה לקום להיות זה. לא, קחי ספורט שאת אוהבת, תהני ממנו. תעשי סוויץ' בראש על מה זה אומר. זה ההבדל בין שיטת הרמח"ל לשיטת המהר"ל. שיטת הרמח"ל זה שיטת ההתגברות. בואי תעברי את כל המסילה. יש לך זהירות, אחר כך זריזות, אחר כך זה, אחר כך זה. שלב, 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 שלב. שיטת הרמח"ל, זה תגידי מה נסגרת לך, בואי תעשי סוויץ' בראש. תעשי סוויץ' בראש. איפה אנחנו רואים למשל סוויץ' בראש? אני תמיד נתת לו דוגמה, ואולי נתתי גם לכם את הדוגמה של התמונה הזאת שאדום ממד, שפתאום אתה רואה את התלת מימד. כשאת פתאום רואה את התלת מימד, את כבר לא יכולה לחזור לרדום ממד. את כבר לא יכולה. מכירות? מי ראית פעם תמונה כזאת? לא ראיתם? אוקיי? בזמני זה היה כאילו תגר על האינטליגנציה. מי רואה תוך כמה זמן אתה מצליח לעלות על התלת מימד? זו תמונה שנראית לגמרי דו-ממדית, אבל יש בה נפח. וכשאת רואה את הנפח, את לא יכולה לראות משהו אחר. אז אם אתם לא מכירות את התמונה הזו, למשל שלי לא זו. אבל למשל, ילד קטן, את אומרת לו, תעשה משהו, תעשה מעשה טוב, אני נותנת לך גולות. אבל אם הוא בגיל 20, הוא לא ירצה את הגולות שלך, למה? הוא התגבר על הרצון לגולות? מה קרה לו? מה קרה לו? הוא התבגר, הוא גדל, נכון? זה מה שהמהר"ל עושה. גם לומדות נתיבות עולם? כן. אז המהר"ל, הוא לא עכשיו עובר אותה איתך, את כל ההתבחבשות שלך, ועוזר לך להתגבר, וכמו הרמח"ל שנותן לך יד ביד וכל המסילה. הוא עושה לך סוויץ' והוא מקדים אותך, שפתאום את אומרת, מה נסגר אותי? כן, למשל, מידת הכעס, מסביר לך המהר"ל שאת מתפעלת. מה זה אומר מתפעלת? מישהו מפעיל אותך. כל פעם שאת כועסת, זה מישהו, זה את בעצם בובה בידיים של מישהו, והוא לחק משך לך תחות, ועכשיו את כועסת. הוא מפעיל אותך. את בעצם נשלטת, אומר לך המהר"ל. הוא לא עכשיו שואל אותך מה מקורות הכעס שלך, ומה מביא אותך לכעס, ומה יעזור לך להימנע מכעס, ומה תרוויח... לא, הוא לא מדבר איתך על זה לך. הוא אומר, תקשיבי, כל פעם שאת כועסת, את בעצם בובה בידיים של מישהו. מישהו עצבן אותך, את צורך. מישהו עושה לך ככה, את זה. את סך הכל בובה. את רוצה להיות בובה בעולם הזה? זהו, הוא עושה לך סוויץ'. ואם את מצליחה להיכנס לסוויץ' של המערל, את לא כל היום בהתגברות. את אומרת, סליחה, לא רוצה להיות בובה. איזה שיטה יותר נכונה? אין. זה גדול. שניהם גדולי ישראל, צריך את שתי השיטות. לפעמים אנחנו מצליחים בהתגברות. לפעמים אנחנו פשוט צריכים לעשות סוויץ' ואז זה זורם. לפעמים אני מגלה שהעבודה שחשבתי שהיא תהיה נורא מפרכת, רציתי לעבוד על צניעות, וחשבתי שזה יהיה קשה, ואני כל היום מרגיש מכוערת, ואני לא אמצא בגדים, ואני לא פה. פתאום גיליתי שאני מרגישה הכי יפה בעולם עם בגדים צנועים. מעולה, שיטת המהר"ל עובדה. לפעמים לא. לפעמים אני מרגישה שיא הפדיחה, ללכת עם הבגדים המכוערים האלה. ועוד עם כל הסביבה הקודמת שהכירה אותי עם הבגדים הקודמים שלי. ולפעמים זה התמודדות, פצח את הרמח"ל. איך אני מתגברת? איך, מה יעזור לי? אוקיי? אז בעצם הרב אומר פה, הוא שותה לנו בעצם את שתי השיטות, הוא קורא לזה שמחה. אם אני מצליחה לעשות את הסוויץ', זה בשמחה. אם אני לא מצליחה לעשות את הסוויץ', אז זה שמחה על עצם זה שהצלחתי בגבורה. שאלות? אין שאלות? טוב, אז אנחנו נמשיך. החסיד במסילת ישרים, מי זה? הרמח"ל, נכון, שעכשיו הזכרנו אותו, ביאר בהקדמתו סיבת מניעת ומיעוט אלימות בענייני העבודה, כמו אהבה והיראה ותיקון המידות, שהוא מפני שהפרסום גדול בחיובם הכללי, ועל כן סוברים בני אדם שאין צריך להם בהם ביסודותיהם ובפרטיהם. זה למדתם, אני מניחה, מספיק בהקדמה, נכון? אתם לומדות גם עיון או רק פיוט? אם אתם לומדות עיון? מי? מה הרחנת אתם לא יודעת עיון מסילת ישרים? זה עבר כאן את פרק א'? ועם שרה אתם לומדות את הפתיעות? ולאן הגעתם? אוקיי. כי למה אני שואלת? נורא נורא חשוב גם עיון וגם פתיעות. כי הפתיעות נותנת לך תמונה של כל המסילה, והעיון נותן לך את ההבנה של מה כל שלב עושה. אז בהקדמה, הוא מפרט שלמה אנשים לא עוסקים בזה, כי זה נראה, לחכמים זה נראה קטן עליהם, נכון? אז הם לא מתעסקים בהם, והפחות חכמים לא מבינים, אז יוצא שאף אחד לא מתעסק בזה כמו שצריך. מי שצריך להבין לא מתעסק, ומי שמתעסק לא מבין. אוקיי? אבל הוא אומר, יש עוד סיבה. זאת הסיבה המוכרת שהרמח"ל דיבר עליה. אבל באמת יש עוד סיבה, אומר הרב. וזה חסרון מידת הגבורה. שכשמתחיל האדם לעיין באלו עניינים הנשגבים, הוא מתחרט ונחלש מצד ראותו עצמו רחוק מהשלמת החיובים הגדולים אשר בהם. כאילו זה נורא כיף ללמוד איזשהו רעיון שלא דורש ממך כלום. נכון? איזה השקפת עולם. מה זה עם ישראל ומה תפקידו בעולם? מעולה. אבל עכשיו מה התפקיד שלך? מה את צריכה לעשות ואיך תתמודדי עם החברה שלך? וכשאתם 40 בנות בתוך קופסת גפרורים, איך תתמודדו עם זה? זה הרבה יותר מעניין, זה דורש ממני. אוקיי? שכשמתחיל האדם לעין באלו עניינים הנשגבים הוא מתחרט ונחלש. מצד ראותו עצמו רחוק מהשלמת החיובים הגדולים אשר בהם. על כן צריך לזה גבורה גדולה, שבדעתו שעיקר השלמות תלוי בהשלמת ידיעת התורה לעמיתתה, לא ייפול לבבו ויעיין בכל דרכי העבודה והחסידות, ולא יחרד יותר מדי מפני ראותו עצמו רחוק ממנו. אנחנו עכשיו עוד בספירת העומר, נכון? אז אמרו התלמידי רבי עקיבא שלא נגעו כבוד זה בזה. ומה יותר גדול, בנות, מה יותר דורש? לנהוג כבוד זה בזה בסביבה הקרובה או לכבד את השם? מה יותר קשה?
סביבה
קרובה. לכאורה, לכבד את השם זה יותר גדול, זה יותר עמוק, זה יותר נכון. אבל ככל שדבר הוא יותר גדול, הוא גם טיפה פחות דורש. באמת כבוד השם דורש הרבה, אם ניכנס לכל הפרטים הקטנים. אבל בהסברנות ראשונית, כבוד השם זה דבר נורא נורא גדול. וככל שדבר גדול, קל לי ללמוד אותו. הוא לא דורש ממני עכשיו. איזה קל ללמוד אותו? עבודת כוזרית? מדהים ללמוד כוזרי. מה התפקיד של עם ישראל? מה התפקיד של הנבואה? מה זה דורש ממני עכשיו? אבל ללמוד מסילת ישרים זה דורש. ללמוד עבודת המידות זה דורש. ולא תמיד יש לנו כוח לדרישה הזאת. אוקיי, למה אומר הרב? כי אין לה, לא תמיד יש לנו את הגבורה. ולא אחד יותר מדי מפני אותו עצמו רחוק מהם. רק בישוב הדעת ובגבורת הנפש יחרץ להשתדל להקנות לעצמו שלמותם. וכשתשלם לו בהם ההבנה באמיתת איזה פרט, נכון שיהיה ראוי להתקבל אצלו במעשה והנהגה. מעולה. אבל מה נעשה אם אין לי מידת גבורה? נכון? אבל זאת הבעיה. אמנם, לא בנקל יקנה אדם מידת הגבורה. ובאמת, רק על ידי התורה ושקידתה קונה אותה. כמו שכתוב, אני בינה לגבורה. אך מי שאין רוח הגבורה נוססת בו, אינו בטוח שיצליח ויעשה חיל בארבותו באלו עניינים. הוא אומר, אתה רוצה להתקנות מידת גבורה, אתה צריך ללמוד תורה. אבל בשביל ללמוד תורה, מה אתה צריך? גבורה, אז הסתבכנו, נכון? אך מי שאין רוח הגבורה נוססת בו, אינו בטוח שיצליח ויעשה חיל בארבותו באלו העיונים, שבחולשת כוחו לא יוכל לפעול בהם כראוי. על כן ראוי להשתדל למידת הגבורה ולטהרתה, ועל יסודה לבנות בניין לימוד העיונים המוסרים והלכים. כלומר, העבודה שלנו לקנות מידת גבורה היא יותר אפשרית שנתחיל בקטן. אם אני רוצה לוקחת את מידת הגבורה ומנסה לעבוד עליה בדברים נורא נורא דרמטיים ונורא נורא גדולים, מהיום אין לי אגו. כאילו. לא, מידת הגבורה בוא תתחיל במשהו קטן. אפילו במשהו מעשי. אם אנחנו חוזרות רגע לספר החינוך. תחשבי על איזושהי מצווה שאת לא מצליחה, או תפילה שאת לא מתמידה בה. ובואי, קודם כל, תאמני את מידת הגבורה על משהו קטן, על צעד קטן בחיים. וככה תקני את המידה ותוכלי ליישם אותה על דברים יותר גדולים. אי אפשר לנסות ישר ליישם את מידת הגבורה בתחום שגם ככה יש לי הרבה התמודדות בו. ולקחי משהו שאת צריכה רק צעד גבורה כדי להשיג וכדי לקנות. הרי מה אמרנו? מה זה מידת הגבורה? שמה שהחלטת שהוא נכון, תצליח שהוא יהיה במציאות, במילים פשוטות, בסדר? אז אם אני אומרת, רגע, זה נכון להיות במידת ענווה, אז אני עכשיו לא רק עובדת על ענווה, אני עובדת על מידת גבורה לקנות ענווה. זה נורא גדול, אוקיי? בואי תעבדי על מידת הגבורה בנושא שהוא יותר פשוט לך, אוקיי? ואז תצליח לקנות את מידת הגבורה, וכשתצליח לקנות מידת הגבורה, בעזרתה תקני גם את הענווה. אוקיי? וכן גבורת הנפש היא מידה יקרה מאוד, מצטרכת לכל קניין השלמות בין בפרט בין בכלל. אבל, ועכשיו אנחנו חוזרות למידות המצרניות, מה הבעיה איתה? אבל מעטים הם הקונים אותה על טהרתה מפני שהיא גם מצרנית בציורה לכמה מידות רעות. כעס, גאווה, שנאה, ניצחון, נקימה. בנות, מה משותף לכל המידות הרעות האלה שיכולות להתמצר עם גבורה? שמה?
הן
קשורות לכוח. זה מידות של אנרגיה. תכף הרב ייתן לנו מילה מאוד 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 בהירה. הוא יקרא לזה מידות מפזרות. יש מידות מפזרות ויש מידות מכנסות. זה לא קשור למידות טובות ולמידות רעות. זה פשוט סוג. מידות מפזרות, הכוח שלהם פונה החוצה. מידות מכנסות, הכוח שלהם פונה פנימה. אז תנו לי דוגמה למידה מפזרת. שמחה. זאת מידה טובה מפזרת. עכשיו תנו לי דוגמה למידה רעה מפזרת. איך? עצבות. מעולה. עכשיו מידה מכנסת, תנו לי דוגמה למידה טובה. כן, היא אמרה עצבות. מפזרת? לא, מפזרת אמרו פה על שמחה. רגע, אני בלבלתי? מפזרת זה שמחה, והמידה הרעה שלה? כעס, נכון? הם שניהם עם אנרגיה החוצה. מידה מכנסת, מכנסת עם אנרגיה פנימה, אוקיי? מכנסת זה אנרגיה פנימה, מידה רעה. על זה אנחנו תשארו עצבות. אוקיי? פה העצבות נכנסת, בסדר? ומידה מכנסת טובה, ענבה, נכון? כלומר, זה לא קשור למידות טובות או מידות רעות. אפשר לחלק מידות בכל מיני קריטריונים. יש החלוקה הקלאסית שלנו למידות טובות ומידות רעות, אבל הרב מלמד אותנו חלוקה חדשה, שתעזור לנו להימנע ממידות מצרניות. החלוקה הזאת זה מידות מפזרות ומידות מכנסות. בשתיהם יש מידות טובות ומידות רעות. אבל למה חשובה החלוקה הזאת? כדי לדעת, לשים לב. אוקיי, אני עובדת על גבורה, לראות שאני לא שמה מרפקים וגומרת מישהו לידי. אוקיי? דוגמה, המודעות הזאת יכולה לעזור לנו שהדברים לא יתמצרו. שאלות? אז בואו נקרא עוד פעם את המשפט הזה. מעטים אם הקונים אותה על תארתה מפני שהיא גם מצרנית וציורה לכמה מידות רעות. כעס, גאווה, סינה, ניצחון, נקימה וכיוצא בזה. מה זה וכיוצא בזה? ועוד מידות כאלה מפזרות. תכף הוא יסביר לנו. יש שהיא תימצא בין אותם שלא שמו אל ליבה מראת השם, אבל עם שכנותיה הרעות. ובאנשים שנטו שכמם לסבול או לירה, ולא השתדלו להן בפרטיות תקנת מידותיהם. כלומר, יכול להיות שאני לא קונה את מידת הגבורה, אבל אני קונה אותה בלי קשר לעבודת השם, ובלי קשר לאמת. כל ספורטאי באולימפיאדה יש לו מידת גבורה. בסדר? זה לא קשור לקדוש ברוך הוא. זה מידה שיש לה מידה מפזרת, אבל אין לה יסוד. אוקיי? כל מוזיקאי שהיו איתי בכיתה, בנות, הייתי בכיתה בחדר, בת, שהייתה מנגנת כל יום 4 שעות. מי יודעת מה זה לנגן כל יום 4 שעות? עכשיו תשאלו באיזה כלי נגנה כל יום 4 שעות. אלה פסנתר, לא יודעת, כל אחת בכלים שיבת. היא נגנה בטובה כל יום 4 שעות. מכירות טובה? מכירות? מי מכירה טובה? את לא הרבה מכירות. מוזמנות לגגל, מה זה טובה? וואו, זה כלי. זה כלי ליווי שהמטרה שלו זה לתת בס ועומק לקונצרטים. וכשאת מנגנת בו לבד, זה פשוט כאב ראש. היא נגנה לי כמה פעמים. תקשיבו, 4 שעות הייתה מנגנת בדבר הזה. איך היא לא השתגעה? אני לא יודעת, זה כל יום. כשאני קראתי את הפסקה ואת גבורה, חשבתי עליה. איזה מידה גבורה. עזבו לנגן 4 שעות, לנגן בטובה 4 שעות. ולמה היא נגנה בטובה? היה לה חשוב, זה התחיל מהראש. היה לה חשוב להצליח כמוזיקאית, והיא הבינה שאם היא תיקח כלי מאוד נפוץ, כמו פסנתר, כמו כינור, הסיכוי שלה להצליח הוא נמוך. זה היה ממש במקום מחושב. ולכן היא לקחה טובה, והיא נגנה, הייתה בכל מיני בתחרויות, ביפן, בארצות הברית. היום היא הנגנית הראשית באופרה של ראשון לציון, שזה אחד ה... כן, שזה האופרה הרצינית בארץ. כלומר, מבחינת מי שקצת מכירה בעולם המוזיקה הקלאסית, אז תשאל, איזה קבוצות הם כאילו מספר אחד? אז כולם מכירים את הפילהרמונית, שהיום המנצח זה גיל שוחט, והאופרה בראשון. כלומר, היא הייתה ממש מחושבת, היא רוצה להצליח, היא צריכה לקחת כלי שהיא תוכל. ואל תגידו, היא הייתה מאוהבת בצליל של הטובה, ואז הייתי קצת יותר יכולה להבין. לא, נשמות, זה רק גבורה, 4 שעות לנגן בטובה כדי להצליח. למה אני מביאה את כל זה עכשיו? כדי להגיד שמידת גבורה יכולה להיות מנותקת מהקדוש ברוך הוא. ואז אנחנו מפספסים. ואז אנחנו בקלות, זה עוד סיבה שמידה יכולה להיות מצרנית. פה זה לא בגלל הביטוי החיצוני, אלא בגלל הניתוק מהמקור. כי אם יש לך מידה גבורה, וזה נורא נורא חשוב, אבל זה לדבר החיצוני, אז הסיכוי שזה יבוא עם מידות רעות הוא הרבה יותר גבוה. הסיכוי לתחרות, הסיכוי לגאווה, הסיכוי להפיל חללים בדרך, הוא הרבה הרבה יותר גבוה. אוקיי? אז מידת גבורה אפשר בהחלט לקנות אותה בלי קשר לקדוש ברוך הוא, אבל אז הסיכוי להביא את הלא טוב לעולם הוא יותר הרבה יותר גבוה. איפה אנחנו רואות את זה? הנה. יש שהיא תימצא בין אותם שלא שמו אל ליבם יראת השם. כאן הבעיה היא, זה לא הדמיון לביטוי החיצוני, אלא המקור, הם לא שמו אלי באמירת השם, אבל עם שכנותיה הרעות. ובאנשים שנטו שכמם לסבול או לירה ולא השתדלו להן בפרטיות, כלומר יש לנו פה כמה אפשרויות, או שזה מנותק מהמקור, או שזה דמיון חיצוני למידה רעה, או שכמו שהוא אמר בהתחלה, לא מספיק הבנו מה זה המידה אומרת. אז איך כן נצליח? אך בדרך הראויה. להפריד ולברור, כמשון לברור פסולת מתוך האוכל, כל שכנותיה הרעות אסור לה למשמעתה אל הטוב והישר בעיני השם יתברך. אז כל מי שפחדה וחשבה שאין איך להינצל מזה, הוא אומר, יש. פשוט צריך להבין ולברור אותה. אוקיי? ברגע שיש לך את המודעות, ואנחנו מדברות עכשיו, אז כבר יש לכם מודעות, הסיכוי להינצל מזה הוא הרבה 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 יותר גבוה. טוב, אני מרגישה אם דיברנו על אנרגיה מפזרת ואנרגיה מכנסת, יש פה אנרגיה מכנסת רצינית. כן, אני רואה שנפלתם חללים מהפסקה הזאת, פסקה קשה. כן, שאלות, מחשבות.
איך זה
תכלס
כשאני עובדת במידה, אפילו כשאני לא עובדת בחיים, איך אני סתם עובדת מה המידות האלה לא טובות? כשאני עובדת עליהן, איך אני לא נמלה
ומכח חורות? אז התשובה הייתה בשאלה שלך, איך אמר? אפילו שאני לא עובדת בחיים, אם את לא עובדת זה לא יקרה.
לא,
אוקיי.
לא שאני עכשיו לוקחת
פרויקט מידה אחת. אז א', כן, זה חשוב ללמוד לקחת כן פרויקט וכל פעם פרויקט אחד ולא אלה. אבל אני מתרשמת
בשאר, בכל שאר,
אני יודעת שאני
לא עובדת.
אז כן, זה קודם כל לשים לב ביום יום, הרי אנחנו מקבלות כל הזמן פידבק מהסביבה. ואם אני עובדת על מידת הגבורה ושמתי לב ביום שלא הייתי רגישה למישהו, אז אני מקבלת פידבק מהסביבה, נכון? אם את לא רגישה לבן אדם, הוא נותן לך את הפידבק הזה, או שאם יש לך מספיק מצפון, את שמה לב. אוקיי? ולכן נורא חשוב באמת היכולת לשים לב, בלי הפסקה הזאת היא הרבה הרבה יותר נמוכה. זאת מטרת הרק שהוא כותב את זה, להעלות למודעות, שדווקא מעבודת מידות טובה, אני יכולה לקבל גם דברים רעים. אז אם יש לי את המודעות, ואני בן אדם ששם לב למה קורה איתו במשך היום, הסיכוי שלי להינצל הוא גדול מאוד. אבל אם אני בת יענה, לא שמה לב מה אני עושה, אני לא בעבודה, אני סתם זורמת. כמו שאומר הרב ליאור, הביוב זורם. אוקיי? להיות זורמת זה לא דבר טוב. להיות זורמת זה לא לנהל את החיים שלך. אוקיי? אז אם אני רק זורמת ולא שמה לב, הסיכוי שלי לטעות הרבה יותר גבוה.
וכשאני
עובדת עמדה,
אני צריכה
להביא מידה
מצרנית של מים,
את לא עובדת על מידה רעה, את עובדת על לקנות מידה טובה. אוקיי? אני לא עובדת על להוציא כעס, אני עובדת על להיות בנחת. למה? כן, זוכרות הדוגמה הקלאסית של אל תחשבו על כברות. נכון? אין לי אפשרות בנפש מה לא. יש לי מה כן. אוקיי, כשאני לא אכעס, מה אני אעשה? כן, בדיוק. ולכן אנחנו תמיד הולכים על דרך החיוב. ופה יש משהו שאני עושה, אני לא כאילו נמנעת מכעס, ואז מה אני עושה, מה אני כשאני לא כועסת כלום, אוקיי? ולכן תמיד 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 השיטה היא לעבוד על דרך חיוב, לא להוציא משהו רע, להכניס משהו טוב. זה כמו בפיזיקה, אין דבר כזה בפיזיקה חושך, אין אנרגיית חושך. מה זה חושך? זה מקום שאין בו אור. מה זה שחור? לא משלמו שלום שחור, מה זה שחור בפיזיקה הדוד? חוסר צבע. כלומר, באמת, באמת העולם הפיזיקלי, אפשר ללמוד מן המון העולם הרוחני. כאילו, כל מי שאומר אין רע, יש היעדר טוב, זה נשמע נורא 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 נאיבי. וככה זה בעולם הפיזיקלי. ככה זה בעולם הפיזיקלי. אין אנרגיה טרועה. מקום שאין בו טוב, יש בו רע. אז גם מידה, אם תהיה לי מידה טובה, ואני אעבוד בצורה בהירה, אני לא אעבוד על הסלקטור, אני אעבוד על להוסיף טוב, אז הסיכוי שלי להצליח הוא הרבה הרבה יותר גדול. לא? עוד שאלות? טוב, אז אני רוצה רגע להתחיל למשפט הבא, שהוא בעצם מדגים את מה שאמרנו על מידה מפזרת ומידה מכנסת, ובזה נסיים. לא? הענווה היא מידה טובה. שיודע עניין הענווה ומושגה היטב, ויודע איך להתנהג בה ולהכניסה בנפשו. אבל בהשקפה שטחית, תימשך אחר מידת הענווה, מידת היצבון. מפני שציורן החיצוני הוא קרוב זה לזה, שהשמחה היא מפזרת הכוחות הנפשיים, והגאווה גם כן מפזרת. אלא שהשמחה מפזרת באופן הטוב, והגאווה מפזרת על דרך רע. אוקיי? זו הדוגמה של פיזור. הענווה הפוך, מקבצת ומיישבת, וכן העוצב, עוצב זה עצב, אלא שזה על דרך הטוב וזה על דרך הרע. וכך מידת הענווה הטובה מתמצרת עם מידת העצבות הרעה. שימו לב, עצבות זה לא מצב בנפש, זה מידה. יש פה חידוש, אוקיי? אני חושבת שאוקיי, היה אסון במירון, אני עצובה. זה לא מידה. זה אוי ואבוי למי שלא היה עצוב ממה שקרה. אבל זו לא מידה. מידת עצבות זה מישהו שמה שמניע האנרגיה הפנימית שלו, שמנהלת אותו, זה עצב. זה כאלה שכל הזמן יראו מה לא בסדר ומה קשה ומה... אוקיי? זה מידה שאפשר לעבוד עליה. אוקיי? וחשוב לעבוד עליה. גם בן אדם עם שמחה חייב להצטער בלפעמים, כמו מה שקרה. אוי ואבוי עם בן אדם בגלל שהמידה שלו שמחה, אז הוא לא יהיה יצטער בצער של עם ישראל כמו מה שקרה לנו השבוע. אבל השאלה מה מנהל אותו? רגש זה דבר שבריא בחוץ. מידה זה דבר שמנוהל מלפנים. שמחה, אם היא רק רגש, אז אני כל הזמן צריכה מישהו מבחוץ שישמח אותי. שיגידו לי מילים יפות, שיתנו לי מחמאה, שיביאו לי מתנה, שיצחיקו אותי, לא יודעת מה. כל הזמן אני צריכה מבחוץ. אבל אם אני בן אדם שמח, אז אני מנהל את השמחה שלי. זה משהו שהוא תלוי בי. אותו דבר עצב. אם אני מנהלת את עצמי, אני מנהלת את עצמי לעצב. ואני כאילו מחפשת את העצב. ואני מחפשת את רגעי העצב. ואולי אני אפילו מרגישה יותר חיה כשאני עצובה. ויותר מסתבכת עם עצמי. ויש אנשים שממש זה הנאה שלהם. להתפלש בעצב של עצמם. הם מרגישים הרבה פעמים יותר עמוקים, יותר חיים, יותר... וזה משהו שאפשר לעבוד עליו. אני לא מדברת על דיכאון קליני שהוא מחלת נפש. אני מדברת על עצב שהוא מידה. אוקיי? שאלות? זה חשוב להבין שעצב זה מידה, זה לא מצב בנפש. וכך מידת הענווה הטובה מתמצרת עם מידת העצב. הרעה. כשלא יתלמד בפרטיות איך להוציא את מידותיו מן הכוח אל הפועל, אז כשיעלה על ליבו מידת הענווה, זה ממש הניסוח של איגרת הרמב"ן, וירצה להמשיך בציורה, וציורה באה על ידי הכרת קטנות ערכו. אבל מה זה הכרת קטנות ערכו? קטנות ערכו ביחס למה? ביחס למה? קטנות ערכו במובן לא שאני לא שווה. במובן הזה שאני לא מייצרת את מקור הטוב שיש לי. כמו שאמרנו, מאין ולאן. אבל בן אדם שלוקח רק את קטנות ערכו במובן ביחס למישהו אחר, לאן יגיע? לאן יגיע? לעצבות, לחוסר ביטחון, למסכנות, לקנאה, כל אלה ביחד. אוקיי? למרות שקנאה היא מידה מפזרת ולא מידה מכנסת לפעמים. תלוי בסוף. אז אני רוצה לסכם. היה ככה פסקה ארוכה וקשה. ראינו שיש לנו שני שלבים. שלב א' בעבודת המידות, להבין מה נכון ולרצות. שלב ב' לסדר את המידות ולצייר אותן בנפש באופן בהיר, כדי שהיא לא תתמצר לי המידה הטובה עם מידה רעה. עוד נקודה שראינו, שגבורה היא מידה קריטית להתקדם, וגבורה היא זה להצליח, כן? זה להצליח בפועל שכל מה שהחלטתי שהוא נכון, ואני רוצה בו שתהיה לי הסכמה חזקה בנפש. והנקודה האחרונה שראינו זה שיש חלוקת מידות למפזרות ומפנסות, לא רק לטובות ורעות, ולכן הרבה פעמים מידות מפזרות טובות ורעות יכולות להתמצר, וגם מידות מפנסות טובות ורעות יכולות להתמצר. יום טוב, שבוע טוב.